יום חמישי בשבת קודש, אנחנו כבר עוד מעט נכנסים לחודש תמוז, בשלהי סיוון. אני רוצה קודם כל שדברי התורה שלנו עכשיו, שנאמר, יהיו, אם אפשר לומר לרפואה, או אני לא יודע מה לומר, אבל לאדמו"ר מוז'יץ, התעלק מן העולם לפני מספר שעות, ושיהיה דברי תורה שנאמר לעילוי נשמתו, ורפואה למשפחתו, לחסידיו, לשבר גדול מאוד. האדם שהיה בקי גדול בכל נחמני התורה, ירא שמיים בתכלית, בעל ניגונים עצומים, שהמשיך את דרכי אבותיו בעולם הניגון. והיום איבדנו איש גדול מישראל, היום הלך לעולמו אחד מעמודי התווך של עולם הניגון הרוחני, והתחבר באמת לאחל הניגון, לעמוד ולנגן ולשורר לפני הקדוש ברוך הוא יחד עם דוד המלך. אז דברי התורה שנאמר באמת יהיו לזכותו ולרפואת משפחתו וחסידיו, בעיקר חסידיו, שאומרים כרגע משבר גדול. פרשת שלח למעשה, שאנחנו נקרא השבת, היא פרשה קצת משונה. ולמה היא משונה, אני אומר לכם. כשאנחנו מסתכלים על דברי הגמרא, דברי המדרש, כולם מפרשים על ה-12 המרגלים, אנחנו רואים שהדעות מאוד מאוד נחרצות, סך הכל, על אותם 12 נשיאי עדה, אנשים חשובים, וכולם אומרים איך יכול להיות שהם נפלו, כאלה אנשים חשובים. והרבה מן הפרשנים נתנו דעות לכאן ולכאן, שאינם היה באמת בקודש, שלא רצו לבוא לפה ולהתעסק בחומר, להישאר במדבר, ברוח, ויש דעות רבות, מכלול גדול. אני לא ארחיב את העניין הזה יותר ממה שאני אומר עכשיו. הסבא הקדוש מקומה לברכה לברכה על הפרשה מגלה לנו דברים עצומים ונוראים, מי היה כל אחד ואחד מהם. ולמעשה הם 12 פתחים של ברכה והעולם, כל אחד בשמו ועניינו, אבל כל אחד ואחד מהם היה שער של ברכה אחר לעולם כולו. בהיכל הברכה, פרשת שלח, בשמות של הנשיאים, זה פשוט לא יאומן כי יסופר. אתה רואה פתאום את העומק של שמותיהם, מה שורש של שמותיהם, איפה כל אחד שורשו. למעשה יש 12 פתחים של ברכות לעולם, כל אחד בשלטו, בסך הכל כל אחד בכללות עם ישראל. אנחנו מדבר היום על דבר אחר. אנחנו מדבר היום על מצוות הציצית. מצוות הציצית היא מסיימת את הפרשה שלנו. היא הסיום, אני חושב שהסיום דווקא בפרשת הציצית, שכל עניינה של פרשת הציצית היא למען תזכרו. כלומר, כל הרעיון של הציצית הוא להזכיר לנו, כמו שהגמרא אומרת, למה התחלת בציצית? כי התחלת מזכיר לאדם את השמיים והטבע, והשמיים אמורים להזכיר לאדם את הקדוש ברוך הוא. שאלתי פעם שאלה גדולה מאוד את עצמי. אני אינני מבין. אם אנחנו אומרים שמטרת הציצית היא לזכור את הצבע התחלת, ומתוך זה את השמיים, ומתוך זה את הקדוש ברוך הוא, דהיינו, אנחנו כביכול בעצם המחשבה שהקדוש ברוך הוא נמצא בשמיים, אומרים דברי כפירה. כי לא נעתר פעם ימיני, הוא גם בארץ. ושאלתי את עצמי את השאלה הזו הרבה פעמים, ולא הצלחתי כל כך למצוא תשובה. אבל אני אגיד לכם שהיום ככה, כשעיינתי בדברים לקראת השיעור, עלתה לי תשובה. אני ככה רוצה לשתף אתכם ברעיון, אולי בוסרי כרגע, אבל זה הרעיון. המילה ציצית, חזר אומרים, למה נקרא ציצית? לשון מציץ. שיר השירים כתוב, הננו עומד אחר כותלנו, משגיח מן החלונות, מציץ מן החלקים. כלומר, למה זה כשאנחנו חושבים על התחלת ועל השמיים ועל הקדוש ברוך הוא שהוא בשמיים, אנחנו לא אומרים שהוא לא נמצא בארץ, אלא הציטוט אומרת לנו שיש שני צדדים בהתגלות של הקדוש ברוך הוא. בשמיים, הכל שם למעלה, בהסתכלות אחרת, בהתבוננות אחרת, בגילוי אחרת. אבל כאן בגשמיות בארץ, הוא מציץ מבין החרקים, הוא משגיח מן החלונות, וכשאנחנו נסתכל על כל בית שלא יהיה, נראה שרוב הבית הוא לא חלונות. יש חלונות, אבל הבית ברובו זה קירות. והיינו, הציטוט צריכה לומר לנו שני דברים. אחד, שהקדוש ברוך הוא נמצא בשמיים. שתיים, הוא נמצא כאן בארץ, אלא שכאן הוא נמצא כמו במשחק מחבואים. ומי כמונו יודעים מה זה משחק המחבואים? שאנחנו שיחקנו, ואנחנו רואים את הילדים שלנו משחקים. במשחק המחבואים יש כמה תפקידים. יש התפקיד של מי שמחפש, ויש התפקיד של מי שמתחבא. אבל אתם ראיתם פעם, יותר מפעם אחת, איזה שמחה יש כאשר הדברים מתגלים. כל אחד מנסה לרוץ ולהשיג את השני. כלומר, למה זה הקדוש ברוך הוא בא בעולם הזה, הוא בבחינה של מתחבא, מציץ מבין החרקים. אבל אם האדם מחפש אותו, הוא ימצא אותו. יש סיפור חסידי, שעכשיו נזכרתי בו, אני לא זוכר מי היה אותו רבי, אבל אחד מגדולי החסידות בתחילת דרכה סיפר שהוא שמע ילד בוכה. מסתכל חושך בחוץ. אז יצא החוצה, לראות מה קרה. הילד עומד ליד עץ ובוכה. הוא אומר, למה אתה בוכה? אז הוא אומר, שיחקנו פה מחבואים, ואני הייתי התחבאתי, ואף אחד לא בא לחפש אותי, ואני מחכה ואף אחד לא בא, אז אני בוכה. אז הוא אומר, טוב, תלך הביתה. אבל אז הוא אמר, ריבונו של עולם, יהודים, שימו לב כמה הילד הזה מדבר בקולה של השכינה. השכינה אומרת, אני מתחבא, אבל אף אחד לא מחפש אותי, אז אני בוכה. כלומר, יש רעיון עצום במצוות הציטוט שכל עניינה היא לחבר לנו את המחשבה המרכזית האחת. גילוי הקדוש ברוך הוא בשמיים אנחנו נראה כשנגיע לשם. אבל כאן אנחנו צריכים לחפש. ואם אנחנו נחפש, אנחנו נמצא אותו גם כאן. בואו נראה את הדברים בפנים. זכירה ודיבור, אנחנו מכירים. אבל בצעת השבת אנחנו אומרים זכור ושמור, בדיבור אחד נאמרו. אבל זכירה וראייה בדיבור אחד נאמרו. גם הזכירה והראייה הם בדיבור אחד. זה לא כתוב בפסוקים, זה אנחנו אומרים. בואו נראה בפנים. כתוב בפסוק בפרשה שלנו, והיה לכם מציצית, אנחנו מכירים את זה, אנחנו בקיאים בקריאת שמע, וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם, ועשיתם אותם. ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, שרתם זונים אחריהם. טוב. יופי, פסוק נפלא. כלומר, הפסוק הזה, אם אנחנו נקרא אותו, אנחנו נראה שיש פה כמה וכמה הוראות. אחד, והיה לכם בציצית, וההוראה הראשונה הוא ראיתם אותו. צריך לראות את הציצית. הוראה שנייה, לכאורה הוראה, וזכרתם את כל מצוות השם. הוראה שלישית, ועשיתם אותם. הוראה רביעית, ולא תטורו אחרי לבבכם. הוראה חמישית, ואחרי עיניכם, כאילו אמרו, ולא תטורו אחרי עיניכם. וזהו. כלומר, עכשיו בואו ננסה להבין את הפסוק קצת בצורה אחרת. כשאנחנו אומרים, והיה לכם בציטית, וראיתם אותו, כבר חזל אמרו בגמרא שמדובר על התחלת, שזה הראייה בציטית. וזה למה? כדי יוזכרתם מקום מצוות השם. זאת אומרת, זה לא רק ההוראה לזכור את מצוות השם, אלא זה משתמע מהראייה של התחלת שבציצית. ומה הסיבה הנוספת? היא ועשיתם אותם. כלומר, ההוראה של עשיתם אותם זה לא הוראה, אלא זו תוצאה של הראייה של התחלת, של זכירה של המצוות, ואז עושים אותם. וזה כמגן, כשמירה, מפני ולא תטורו אחרי לבבכם. כלומר מכאן, שהלב כן נוטה לטור אחר עניינים אחרים, ואחרי עיניכם שחזר כבר אמרו בתלמוד שהם שניהם סרסורי עבירה, לב ועיניים. עכשיו אתם זונים אחריהם, כלומר אתם נמשכים אחר הלב והעיניים. אז אם ככה שינינו קצת את המשנה של הפסוק, ועכשיו כדי להתחיל ולהבין אנחנו נצטרך ללכת בראשית ברא אלוקים. הרש"י, כשמדברים על בריאת העולם הוא מדבר, ישרצו המים, שרץ, נפש חיה. רש"י שם אומר דבר נורא מעניין. רש"י אומר, איך הוא מסביר שרצים? מה זה שרץ? אז רש"י אומר שזה בעלי חיים כאלה, שהם מאוד מאוד קטנים, מאוד נמוכים, אבל הם לא הולכים מהר, כלומר הם הולכים לאט, 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 לאט. זאת אומרת, אם אתה תעקוב אחר איזה שבלוי כזה, או אחר צו, יש לו את כל הזמן שבעולם. אתה לא רואה שהוא רץ לך, לא רואה שהוא הולך מהר. ויש לו זמן, הוא הולך בצעדים, נקרא לזה מילימטר אחר מילימטר, ויש לו את כל הזמן שבעולם. אז אם אתה לא תעקוב, אם אתה תעקוב אחריו, אתה לא תראה כמעט את התנועה שלו. אבל אם אתה תתקל, ותפנה מבט, ותתפל בדברים אחרים, ותחזור למקום שהוא היה, תראה שהוא איננו. ואז אתה תראה זאת במקום אחר. כלומר, רק לאחר זמן, אתה שם לב שהוא יתקדם. ככה רק שמסביר את המושג שרץ. בפרשת שמיני, בסבב היקרא, יש איסור. איסור דורייתא, איסור אכילת שפטים, ורמתים. התורה אומרת, ואני קורא את הפסוק, אל תשקצו את נפשותיכם בכל השרץ, ולא תתאמרו בהם ונתאמתם בה. למעשה יש פה כפילות מיותרת. או תתאמרו בהם, או נתאמתם בה. חזר עובדים מזה שזה מתאמתם את הלב. זה גורם לצמצום הלב. אבל למה הכפילות הזאת? בואו ניקח את מה שאמרנו בספר ויקרא, ונחבר לפירוש רש"י, ועכשיו נבין איך אנחנו נגיע אל הציצית. הנה, ואני קורא בפנים. דרך היצר הרע לפתות את האדם, לעשות דברים שאין האדם מכיר שזה חשוב. זה לא חשוב. יותר מזה, עד שמעט מעט מפתה אותו ומתמה את עיניו, עד שאומר לו על עבירה גדולה שיעשה. כלומר, זה מין תהליך מאוד מאוד איטי שמזכיר לנו את מה? את השרת הזה שלו זזק לאט לאט, אתה לא שם לב לכלום. ובשב מעשה, בגלל שזה כל כך כלום, אין תנועתיות, אתה לא רואה שינוי, אין האדם מרגיש שהלך בעשת היצר. כאשר את הזה שאינו ניכר בהליכתו, רק לאחר זמן רואים שהשרת ניתק וניתק ברחוק מקום. כך אחר זמן, אדם רואה שהתרחק הרבה רחמנא ליצלן. כלומר, אדם יכול לעשות דברים שאין בהם שום איסור, ממש שום איסור. אבל מה זה? יש בזה אבק איסור. אני אתן דוגמה. אני אתן דוגמה מנושא שדיברנו כאן מקודם, לפני השיעור, נושא של קידושין. אתן דוגמה מקידושין. אדם, יש דיון בגמרא בקידושין, מה הדין של אדם שמקדש במילים? אדם מקדש במלווה. יש אישה שבאה אליו ורוצה לקבל מנה הלוואה, והוא אומר, בסדר, אני מוכן להלוות לך את הכסף, אבל בהנאה הזאת, שהיא לך את הכסף, את מקודשת. זה הכותרת של הדיון שם. הגמרא מביאה מספר שיטות להבין במה מדובר. יש שיטה של אביי, יש שיטה של רבא, של רבינה. אבל הרעיון המרכזי הוא פה, שהדבר נורא מעניין, שאם הוא עשה דבר כזה, אז יש טענה לומר שהיות והאישה חייבת לו את הכסף. זה לא שלה, והיא לא קיבלה במעשה כלום חוץ מחוב, הוא לא יכול לקדש אותה באוויר. בענה, הוא לא יכול, כי האישה כדי שתתקדש צריך משהו גשמי ביד. טוב, דחינו, אתה יודע. אבל יש דעה שהיא דעה מאוד מעניינת. יש דבר שנקרא אבק ליבית. אדם אומר לאישתי, דורקים את קו הדלת, וזה ההוצאה לפועל, יש לה חוב. עכשיו, הוא בא ואומר לתיר, אני משלם את החוב, ובהנאה הזאת שאת נהנית עכשיו, שאין לה חום, את היא מקודשת. היא לא מקבלת כלום. אבל החוב מוסר ממנה, אבל יש לה הנאה. גם שם דוחים את הדבר הזה, כי שוב פעם היא לא קיבלה כלום. יש דעה בראשונים שטוענת שהיות נשאר לה רכוש הזה, זה היה שלו, אבל הוא שילב, זה הפך להיות שלו, והוא נותן לזה כמתנה. אז למה שלא להתקדש? אבל לא ניכנס את הדיון הזה. והיא דעה נוספת של דבר מאוד מעניין. אדם אומר לי, אישה, תראי, את באה ורוצה ממני ארבעה זוזים. ככה אני אומרת. אני מוכן לתת לך ארבעה זוזים. אבל מה לעשות? אני אקח. אני נותן לך ארבעה זוזים על תנאי שתחזיר לי חמש. זה ודאי ריבית. זה איסור ריבית בהוריי. נכון? טוב, אני מסכנה, אין הברירה קיבלה את זה, אז אומר לה, תראי, אני מבטר לך על החמישי, אבל בענה שביטרתי לך, תנסי לי. למה שיש אצלה את החמישי? כי באחר היא צריכה לתת חמש, אז היא צריכה לתת חמש. האם היא תהיה מקודשת? אז אני אומר, זה מקרה כזה, יש סברה לומר שתהיה מקודשת, אבל אסור. כלומר, הפעולה נפעלה, אבל לא עושים את זה, כי זה איסור ריבית. כלומר, נתן שם עוד דוגמה, לא מרחיב. אנחנו רואים שיש דברים שהם לא, הם בסדר, הם תופסים, אבל זה לא איסור. ואנחנו נראה מה הכוונה. היצר נותן לאדם לעשות דברים שבעיניו הם לא איסור בכלל, 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 בכלל. אבל זה תחילת דרכו של השרץ. הוא מתחיל לזחול, הוא מתחיל לעבוד. כי בשעה המעשה, אדם לא מרגיש לו. על כן, הזהיר הכתוב בפרשת שמיני, אל תשקצו את נפשותיכם בכל השרת השורת על הארץ, כלומר, ללכת אחר יצר הרע שמפתה אתכם מעט, מעט, באופן שלא ניכר. ולא תתאמו בהם, שידמה להם. למעשה האדם הופך בעצמו להיות בהתנהגותו כמו השרת. הוא הולך לאט לאט, הוא בכלל לא מרגיש שהוא מתרחק. וטוב לו, הוא בכלל לא מרגיש לו. כי בשעת מעשה לא ניכר לאדם שום דבר. הוא באמת ונתמתם בם. ומראה, לכן אומרת, אל תקרא ונתמתם אלא ונתמתם אלא ונתמתם. כי למה? שאחר זמן רואים שפתאום מתרחקים מהקדוש ברוך הוא. איך אנחנו רואים אצל שאול? לאט, 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 אבל זהו, שאול קורא ואין תשובה. שאול שואל ואין כלום. הוא מרגיש מאוחר מדי שהוא התרחק מאוד. והנה כן, זה אנו רואים ראייה גמורה שחזל אמרו, אל תערער ביום, שלא תבוא לטמא עצמך בלילה. והנה, לכאורה האדם יאמר, מה זה שערער? מה אסור לערער? מה, לא עשיתי כלום? אבל זה דבר שאין בו מעשה. מה הבעיה? ולא ניכר כלל אם אני עושה מה? כי לא עשיתי כלום. אבל באמת מזה בא אחר כך, זה מעשה בלילה, חזל שלום. גם בשוגע, אבל זה בא לזה מעשה. זה יצא מהמחשבה אל המעשה. ואנו רואים שאם ערעור עבירה בא לידי מעשה, ומידה טובה יש, שהיא מרובה מידת תורנות, כי עד עכשיו דיברנו על מידת תורנות, שמערר במצוות, אף על פי שאילו ניכר שעושה אותם כרגע, אני חושב על קיום מצווה ולא עושה אותה, באמת, בכוח זה יבוא לעשותה. וזה המטרה של הציטית. זה הרעיון התמון בעניין של הציטית, בתחילת של הציטית. שכתוב בפרשה הוא זכרתם ובעשיתם. כלומר, אם כך יהיה האדם תמיד ירהור בקדושה ובמצוות, כי רעיון של הציצית, כי האדם כל הזמן יש לו ציצית עליו, הוא צריך לזכור כל הזמן, הוא יראה אותה כל הזמן, ויזכיר לו שיש מצוות, אז הוא יערער במצוות, ובמילא הוא יעשה אותה מחר זמן. כלומר, העניין של הציצית הוא באמת זיכרון וראייה. זה לזכור על ידי הראייה את מה שאני צריך לעשות. כמו בהפוך. ובכוח המעשה שבא בירור מדבר מצווה, ואנחנו יודעים שהחזל אמרו בתלמוד וכך נגזר בבית של מטה ובבית של מעלה, שאדם יהודי מישראל שיראה לעשות מצווה ונאנס ולא עשה אותה, הקדוש ברוך הוא מחשיב לו שעשה אותה. נו באמת. למה? הוא לא עשה. כן. כי מהמחשבה הזו הוא לא עשה היום באונס, מחר הוא יעשה אותה מרצון. אבל בעצם זה שברצון, במחשבה שלו היא נמצאת, שם היא נמצאת. היום הפסיכולוגים שרוצים לפעמים לדבר עם אדם שנמצא במשבר או נמצא בדברים כאלה ורוצים לבדוק, או יש דבר שנקרא היום דמיון מודרך. צריך ללמוד את זה. אני מכיר את זה קצת, זה פשוט מדהים. ואני עושה את זה לפעמים אנשים שבאים לדבר, ואני אומר לה, בוא נלך לטיין באיזה מקום אחר. ואני מוביל אותו לאט לאט בדמיון שלו, לאט שהוא רוצה וזה מחזק את דברי בעל התניא, שידע מה זה דמיון מודרך עוד הרבה, לפני הפסיכולוגית, שבמקום שהאדם חושב שם הוא נמצא. כך יש אמירה כזו מבעל התניא, לפחות אני יודע שהיא ממנו. ואתה מגיע למקומות שאמרת דמו אל החיה. כן, הוא היה, לא מחשב אותם. במחשבות שלו הובילו אותו לחיות, ואני זוכר, היה אדם אחד שהיה מסוגל לתאר לי איזה מקום, ולא רק בצורה של המקום, אלא בריחות שיש ברחוב. ומעולם הוא היה שם. מעולם. כלומר, האדם במחשבות שלו יכול להגיע למקומות אינסופיים. במחשבות שלנו אנחנו יודעים שזה מה שדורשים איתנו למשל בתפילה. כשהמחשבות שלנו מרוכזים בתפילה, אז גם תפילה פשוטה עולה לעולמות עליונים, כי היא שם. לכן, בכוח המעשה שאדם מערער בדבר מצווה, זו בחינת ולא תטור אחר לכם ואחר עיניכם. זה המחסום. זה האקמול. זה התרופה. לא תטור אחר לכם. איך? כי מה שאדם רואה בעיניו ומערער בליבו ואומר, אין בזה שום חטא כי אני עושה דבר, הוא נכשל. אבל אם באמת שמערער בדבר עבירה, בבחינה של הפר אשר אתם זונים אחריהם, כלומר גם אם אדם נפל, הוא צריך לדעת שזה שרץ, שהתנועה הקטנה שהוא עשה יש לה משמעות, כרגע לא ניכר, אבל זה יבוא לידי הכר, כלומר אחרי עירור עבירה, ואדם יודע מה זה עירור עבירה, עלולים לבוא לידי מעשה של עבירה חלילה, ועל כך ציווה הקדוש ברוך הוא. מה מצלו אותם הקודש ברוך הוא? וראיתם אותו, וזכרתם אל כל מצוות השם ועשיתם אותם. אז כן ציווה הקודש ברוך הוא ולא תטרו. אלא, מה צריך לעשות במקום? למען תזכרו, שיהיו לכם מחשבות של קדושה, ועל ידי זה ועשיתם אל כל מצוות. כלומר, למעשה הציצית שלנו היא דגל. הציצית שלנו היא הפתרון לכל צרותינו הרוחניים. הציצית שלנו היא האוצר הבלום של כוחות הקודש שהקדוש ברוך הוא נתן באדם. וראו ראו כמה ראו כמה נפלאים דרכי הבורא. הציצית היא על ארבע כנפות ופחות ממנה לא חייב בציצית. ולמה דווקא ארבע? כי לשמיים וארץ, למעלה ולמטה. זה מקיף את כל העולמות בחוטים ובקשרים, יסודות עצומים. כוחות שמצאו בדרך מתאים אין ספור בציצית. כי הציצית למעשה גונזת בתוכה, ואני רק ארחיב קצת, כמה וכמה דברים. יש לנו את הבגד, נכון? את הבגד. והבגד, רבותיי, תשימו לב שאנחנו קוראים בפרשה של הציצית כתוב, הכנפי בגדיהם בית רפויה. לא בית גושה, מי שקורא בית גושה, טועה. יש בית רפויה. כי היינו יכולים לומר, כי אם היה חד לשלום בגד עם בית גושה, בגד זה לשון בגד בוגדים. ואין בגד בוגדים. כלומר, כשאנחנו מדברים על ציטית, על הבגד, זה בגד. כי בבגד זה לא שורש של בגידה, זה לא בא ללמוד על בגידה. אלא מרמד על בית, שמלשון בא גד, בא מזל, בא מזל נוסר ונקה, נוסר חזר ונקה. שני מזלים, מזלות עליונים של שפע וברכה, ששורשם במקום שכולו כולו חסדים, שאין בו שום, לא ימין ולא שמאל, ולא בנים, רק חסד. זה זקת. הקפי זיגדיהם. זה אחד. שתיים, אנחנו יודעים שיש לנו את החוטים. ואנחנו יודעים שאת החוטים צריך המהדרין מזמן כבר, שלוקחים את הכותנה או את הצמר ועושים לשמה. אבל צריך שיהיו תבועים לשמה. זה אמין. והתבועים לשמה כבר אמר הזוהר הקדוש, מה זה לשמה? לשם השם. כלומר, למעשה בחוטים עצמם, אנחנו יודעים שהחוטים עצמם זה שמונה פקלים כאלה שזורים. אז תשימו לב מה יש פה. יש לנו כל פתיל משמונה פתילים, ובכל ציצית יש לנו ארבע כפולים, נכון? שזה שמונה חוטים, אבל זה למעשה 12. 12 כפול 4 זה 48. ו-48 הללו למעשה מקיף את כל מציאות השבטים של עם ישראל כולם בכל הגדלים, למעלה למטה, ימין ושמאל. כלומר, גם את כל ארבע יסודות של האדם, של הבריאה, שזה אש ורוח ומים ואפר. וכל זה בבגד הזה. לכן הציצית יש בה את הכוח והיכולת להזכיר לנו את הניסות. אבל אנחנו יודעים שיש חילוקי דעות בפוסקים, האם הציצית צריכה להיות בתוך הבגד או מחוץ לבגד, והאם הציציות צריכות להיות בחוץ, צריכות להיות בפנים, יש בזה מחלוקת בין מרן, שולחן ערוך, לפוסקי אשכנז. אז הספרדים נהגו חלק מהם שזה יהיה בפנים, משום קדושת הציצית. ומצד שני, פסקו הפוסקים האחרים, לא ניכנס למחלוקת כי היא מאוד מורחבת ולא לא רגל אחת, שהיה ותפקידה להזכיר, אני צריכה להראות, לכן יהיו ציציות גדולות. אבל אנחנו יודעים שחסידים נוטים לשים את הציצית, כתב גמרא, על הבגדים, אבל חסידים גם נושאים על זה בגד, אז לא רואים את זה, בגד החיצוני. אז הם עוברים, נמצאים מה שנקרא, גם פה וגם שם, במצד אחד זה על כל הבגדים, מצד שני זה לא מגולה, כדי שלא יהיה בחוץ של הקדושה שלו. בסדר, יש אנשים שמוציאים רק את החוטים, אז הם אומרים, לא, זה לא כל הבגד, זה רק החוטים. אז החוטים אמורים להזכיר לנו, ודאי וודאי ברור לי ולכם, רבותיי, שיהודי שעולה לציציות בחוץ, על הרבה דברים של איסור שהוא יכול לעבור, זה עוצר אותו. כי הוא נזכר בתיל, כי הוא לא יכול, איך אני אראה? איך אני אעשה דבר פלוני של ציציות כאלה? אתם זוכרים את הסיפור שפעם הבאנו על אותו אחד שנסע לחוץ לארץ, ואותה אישה, והציצית היא זו שהצילה אותו, מלעבור את העבירה. כלומר, למעשה, אם אנחנו רוצים לומר, אנחנו צריכים לזכור שזכירה וראייה נאמו בדיבור אחד. ומה הדיבור האחד? והיה לכם מציטים, ראיתם אותו וזכרתם. בדיבור אחד, בפסוק אחד. הצורך לראות את הציטים ולזכור את מצוות השם. ותשימו לב, אחר כך תובה בפלטם. יש פה מדרגות. ולמה המדרגות? כמו שאמרנו, אם תזכור במחשבה, תגיע לזה מעשה. כלומר, אם היינו מורידים את העניין של הוזכרתם מן הפסוק, והיה לכם מציצי, וראיתם אותו ועשיתם, אז אם לא ראיתי, לא עשיתי. כשהתורה, הקדוש ברוך הוא, אומר לנו, וראיתם אותו וזכרתם, סימן ששורשם של קיום המצוות הם במחשבה. על מנת שאדם לא ישכח לרגע את המצוות, הוא צריך לחשוב עליהן. ובואו נראה דבר עצוב וידוע, רק נזכיר, אנחנו יודעים שבאותיות יש לנו סדר האותיות הרגיל, א', ב', וג', וד', ויש הדבש, ויש תשרק וכדומה, יש הרבה אפשרויות. אנחנו ניקח את העניין של הדבש, ונכתוב מול א', ת', ומול ב', ש', ונראה ככה למטה. עד הסוף, נגלה דבר מדהים. אמרנו שהקדוש ברוך הוא בעולם הזה, הוא מציץ מן החלונות. מציץ מן החרטים. הוא נמצא, זה לגלות. והקדוש ברוך הוא אומר לנו, יש לעם ישראל, יש חובה לקיים מצוות. וכשאנחנו מקיימים את המצוות, אנחנו יודעים שאנחנו מברכים עליהן. אנחנו אומרים אשר קדישנו במצוותיו. כלומר, בכוח המצווה יש לתת לנו חזרה קדושה. איך? בואו נראה איך. המילה מצווה, נחולק את השנת. מן וצליק, רוצה להיות מן וצליק, ואחר כך ו ואין, נכון? אמת? ו ואין זה שתי האותיות האחרונות בשם השם. נכון? יש לנו י ואה וו ואה. אז שמנו אותם בצד, יש לנו חצי משם השם. כשאנחנו מסתכלים, כי אמרנו שהקדוש ברוך הוא בעולם הזה הוא בבחינה של מתחבא, זה לחפש אותו, אז תסתכלו שמול האות מן, בעד דבש יש יוד. ומול האות צדיק של המילה מצווה, מה יש לנו? ה. ויש יוד זה ה, וזר זה ה, ושם הוויה במילה מצווה. זה הקדוש ברוך הוא שנמצא בכל מצווה ומצווה, הוא מציץ סביבי לחרתי. הוא נמצא, אני מתחבא במצוות. ולכן כשאתה מקיים את המצווה, אתה אומר, אשר קידשנו במצוותיו, כי ברגע שאתה מקיים את המצווה, למה יצא? מה אתה מגלה? אתה קודש בו. כי אתה מקיים מצווה, למה? כי הקודש בו הוא ציבה. אתה מגלה אותי, הרי נהיה מפה. תתקדש. תזדקו את זה אחר כך, תראו שזה מסדר בדיוק, באלף תף שין. לא, באיזה שין. תבדקו את זה, תראו שזה ממש ממש מסודר, כי הסדר המילה מצווה היא שם הוויה באסתר. אני יודע, בואו נעבור ולראות איך זה אמור להשפיע על המיתות שלנו. אנחנו צריכים להבין את שורש החטא. מה העניין החטא? חלק מסוים מהחטא הוא שבכל חטא האדם מעמיד את עצמו ואת שיקוליו במרכז העולם. חלק מזה שאנשים חוטאים זה מפני שהחישוב שלי נעשה במרכז של העולם. וזה נכון לגבי כל החטאים של כל העולם. לא משנה איזה. שבכל חטא יש צד של אני רוצה. אני צריך. אני מתאבה. והחשבון של אני, כמו שאמרנו, הולך לאט לאט, כמו השרת. אבל הוא הולך ומתגבר. עד שהוא ממלא את כל החלל כולו. כלומר, נקודת המוצא שלנו צריכה להיות כזו שכשבן אדם יש לו חשק או רצון או משהו לחטוא, זאת אומרת שיש לו חלל. יש מקום פנוי מקדושה. ולכן, באותו מקום זה מתחיל לזחות. עד שממלא את כל החלל כולו. ולא משנה איזה אני זה. לא משנה אם יש לעני הזה נימוקים של רוחניות. ואם אדם עצמו, אני רוצה ללכת לעודו, אני רוצה ללכת להתקדם ברוחניות, אבל שם הוא חוטא, עובד לדיבי. או נימוקים של גשמיות, כאלו או אחרים. בין אם זה מתחיל מזה שאני מפחד ממשהו, ובין אם זה מתחיל מזה שאני רוצה רוחניות. ופעמים רבות הדברים הללו מתאחדים אחד עם השני. אני פוחד, אני מחפש רוחניות. זה חיבור בכלל מדהים. השאלה היא לא... מה? אני אדביר. זה לא משנה אם הנטייה לחתום עובד מתוך רצון במשהו רוחני, שהוא בחטא, או משהו גשמי שהוא בחטא. אבל בדרך כלל הם מתחברים, כי ההנאה הרוחנית והגשמית, איפה שהוא, יש להם קשר. כי הגוף גם נהנה מהחטא, וגם הנפש נהנה מהחטא. זה לא משנה אם אתה התחלת בצד הרוחני וחטאת בגוף, או שתחלת עם הגוף וחטאת ברוחניות. הם בסוף הדבר מתחברים זה לזה, ומאיפה שלא תבוא, יהיה חיבור. כי ההנאה מהחטא, היא גורמת לחיבור של הרוחניות שלך.
מה גורם שאני מתחיל,
אם אני מפחד? זה מתחיל או בגלל שאני מפחד ממשהו ואני מחפש רוחניות. כדי לא לפחד. או שאני מחפש משהו גשמי, שבו יהיה מהנאה גשמית. זה לא משנה מאיזה צד הזה בא, מצד הרגש שלך או מצד הגוף שלך. בחיפוש. אבל אני פה הוא השולט. אבל השאלה היא רבותיי, היא צריכה להיות, היא לא מה אני רוצה, אלא מה רוצה הקדוש ברוך הוא ממני. אם הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אלך, אני הולך, אני נוסע. כלומר, אם אני עושה חשבונות של מה אני רוצה לעשות, מה החשבון שלי, ואיפה מבחינתי יותר טוב להיות, אז טוב יותר להיות במדבר. מה הבעיה? טוב להיות במדבר. או כמו שאנחנו רואים פה את המרבים, יש אפילו אנשים שאומרים שיותר טוב להיות במצרים. מה בעיה? בואו נראה במצרים, אחרי את המאפילים. שרצו לעלות לארץ ישראל, כי הם חושבים שעכשיו הם צריכים לעלות. אז הם איפה? אני. אני רק לא, טוב לי במדבר. אני מחליט שטוב לי כאן. אז אני יכול להחליט שיותר טוב בשבילי להיות במצרים, יותר טוב בשבילי להיות במדבר, יותר טוב בשבילי לעשות משהו אחר, יותר טוב בשבילי לשבת שם. כלומר, אתה כבר חושב מה טוב לו. השאלה היא, מה השם שואל ממך? מה רוצה הקדוש ברוך הוא? לא מה אתה רוצה. ובואו תשימו לב עד כמה שאנחנו מתנהגים באופן הזה, בקביעות. ואנחנו לא רואים שזה חטא. וזה כמו שרץ, לאט לאט. היה פעם יהודי שסיפר שבזקנותו היה גר ליד איזה הבל. הוא בגלל קצת מפני הכבוד, קצת מפני שלא היה לו מישהו אחר. הלך לרבי הזה, מדי פעם נכנס ככה לקבל ייעוץ, לשאול, והיה מתנהג בדרך כבוד. תשמע, בכל זאת, רבי. יום אחד הוא הגיע לאחד השבתות של הקיץ, אנחנו יודעים שיש מנהל לקרוא פרצי אבות שם בקיץ, והרבי שאל אותו, תגיד לי פלני, אתה אמרת את הפרק של פרצי אבות? אמר לו, כן, כן, אמרתי. הרבי שואל אותו, אמרת מה שכתוב, זה מה למעלה ממך? כתוב שם. אמר לו, כן, אמר לו. שאל אותו הרבי, ואתה יודע מה הפירוש שלו? זה מה למעלה ממך? אז הוא שתק. כי זה דבר אבות. אמר לו הרב שהפירוש הוא כזה, דע מה שמבקשים למעלה ממך. אתה כל הזמן יודע מה אתה מבקש מהקדוש ברוך הוא, מה אתה רוצה. יש לך רשימת קניות מהקדוש ברוך הוא, אבל דע מה שרוצים ממך למעלה, אתה לא יודע, אתה אפילו לא חושב על זה. הייתי מספר שהרי אחר כך כל ימי חייו, כל פעם שהגיע לנקודת מפנה בחיים, נקודה של קושי, עוצרות, הוא היה נזכר בדברים האלה של הרבי, שהשאלה היא מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממך, וכל החיים שלו היו חיים אחרים לגמרי, הוא השתנה. בגלל שכל פעם הוא היה חושב, רגע, מה אני רוצה? אבל אוי אוי, סליחה, מה רוצים ממני? לא כתמורה, לא שאני רוצה כי אני צריך לקבל משהו, אלא פשוט מה רוצים ממני. ואז כשהאדם למעשה שנה פגע, זה שינוי פגע בכיוון אחר לגמרי. אדם חי אחרי זה לגמרי. האדם רואה את העולם הזה, כמו שהרבי היה אומר, רבי שלנו, על מי שכתוב בזוהר ובספרי החסידים, אנשים חושבים שעולם הבא וגן עדן זה שם. ואני אומר שזה פה. זה כאן. מי שחי בצורה הזו, יש לו כאן גן עדן עלי אדמות. אנחנו יודעים שבחלוקה בזוהר גם יש כתוב שיש גן עדן עליון, גן עדן תחתון. גן עדן עליון זה לנשמות, ואני אמרתי שגן עדן תחתון זה לגופים, עם נשמות. זה גן עדן תחתון. אז העינוגים שלנו בעולם הזה, של הגן עדן הזה שלנו, הם גשמיים קצת. הידר, אבל זה בדיוק העניין שלי הם גשמיים קצת. כי הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה לו דירה בתחתונים, זה לא רק הכוונה, שאנחנו צריכים לחפש אחריו. כי כל החומר אחר חטא אדם הראשון נפל. וכל החומר, כל החומריות מחכה לנו, כי רק אנחנו מסוגלים. בתור היותנו יהודים, לקדש את החומר אשר קידשנו במצוותיו. גוי לא צריך לברך, גם אם הוא יברך זה לא יועיל כלום. כי אנחנו יכולים לקבל מן החומר, כי אנחנו מחפשים את הקדוש ברוך הוא. יש לנו גן עדן. מה יש גן עדן? כאן. וכשנגיע לשם, אז זה לשמות, יקבלו את ידיים שם. אבל גן עדן תחתון יש פה. אני ככה. מה התקנה לכך שאדם שואל מה הוא רוצה, ולא מה הקדוש ברוך הוא רוצה? מה התקנה? התקנה לזה היא שאני לוקח אותו, ואני אומר לו, במדבר הזה איתנו ושם ימות. במילים אחרות אני מספיק להיות, מפסיק להיות נחמד. אני אומר את הדברים כמו שהם חדים כואבים ברורים. אתה הולך, לא משנה מה שם, אתה הולך למות, זהו, סופך כאן. אני לא אומר לו, תראה, אתה נחמד, אתה יפה, אני לא מעגל, אני אומר את הדברים ברורים. אני אומר לו, אתה הולך לעשות זה, נקודה. זה הכל פשוט. אתה יתארת ככה, אתה עבוד, תמשיך ככה, אתה גמור. אני לא מנסה למצוא לך כל מיני דברים נחמדים, שיהיה לך נחמד לשמוע, כי זה השרת. לאט, לאט, לאט. ואז כל העניין של האישיות הולך ומתעמת. כי ברור שאני לוקח את האדם ואני אומר לו בפניו את האמת, אני שלו נבעל. כי עד עכשיו הוא שיחק במשחק, דמיון. אני אדמר שזה בסדר. אבל אני אומר לו, סליחה, זה לא בסדר. ואל תגיד לי שזה לא נחשב, וזה לא עבירה, ואף אחד לא פסק ככה, וזה מותר לך תחילה. זה לא. כשאני אומר לאדם הזה, הוא נבעל. האני שלו פתאום, רגע, הוא נהיה חתן את זה, הוא מכתיר אותו. כל האיש הגדול הזה שעשה את החשבונות מה הוא רוצה לעשות, ואיך הוא רוצה לעשות, הכל נהיה קטן. בעצם, כל מה שישראל היו זקוקים במדבר, שם, בפרשת המרגלים, שבאו עם הרעיון הגדול ללכת ולטור את ארץ כנען, כמו שלפעמים קורה שילד קטן זרוק לו, שתי סתירות לחי. זהו, הוא מתיישר. לפני זה אתה יכול לדבר איתו, אתה תחבק אותו, פעד אותו, תחפש דרכים, זה לא עוזר כלום. שתי סתירות הוא עומד למקום. נגמר הכל, הכל נעלם, מה קרה? אין יותר אני. לקחת את העני שלו ועמדת אותו במקום. מכיוון שהמרגלים לא קיבלו שתי סתירות לחי, ומשה רבנו היה איש צדיק ואיש טוב, הרי משה רבנו בטח אמר להם, תראו, זה באמת רעיון, למה לא נעשה את זה בשיתוף עם כולם, שישלחו נציגים, אומרים, דמוקרטיה, לא, זה דבר יפה, יהיה נציגי העם, ומתברר שזה לא היה כל כך טוב. וזה מה שרש"י אומר מיד בתחילת הפרשה, שלח לך לרצונך, בשבילך. כי לא צריך את זה. כשאני אומר למישהו, ככה זה בשבילך וברצונך, במילים אחרות אני אומר לו, ככה זה בשביל העני שלך. כי אתה אומר, אני רוצה. אני חושב שזה בסדר. בשבילך? בבקשה. אתה רוצה? בבקשה. אבל זה לא טוב. אבל הקדוש ברוך הוא, זה לא טוב. ולכן, אם משה רבינו באותו רגע שהם היו באים, ואומרים לו, אנחנו רוצים אותו את כנען, הוא היה אומר להם, לא יקום ולא יהיה. הקדוש ברוך הוא הבטיח והוא יקיים. ואז אחד מוסף לי כאן, זה היה נגמר. זה פשוט היה נגמר. הם לא באים עוד פעם. אבל משה רבינו הוא מסיבות שלו, אמר להם, נו, תן, תעשה הדבר, תבחרו נתיגים. אני פעם רציתי ללמד זכות על משה רבינו בעניין הזה, אמרתי שמשה רבינו מה אומר להם? אומר להם, טוב, תבחרו נציגים, לא? צריך לבחור, מי ילך? ראינו מפרשים שזה לא היו נשיא העדה, אלא היו אנשים חשובים נוספים מתוך העדה, כי נשיאים יישארו איתם. אמר משה רבינו, בטח, הבחירות הפנימיות זה לא ילך. יהיו כל כך הרבה נאות, שאינו יגיעו להחלטה מי ילך, אבל לא ילכו. אבל זה לא עבד. הוא לא צועק עליהם. אלא אומר, אתם אומרים דבר כזה, זה רעיון טוב, אתם אומרים דבר מצוין. ואחרי כל זה, זה מה שקרה. אחרי שמשה צועק על האגו, בפעם השנייה על המאפילים, שהם מנסים שוב פעם, אנחנו נחליט, משה אומר להם, לא, זה לא טוב, אתה לא ילך. והם עולים, האגו שלהם מתכווץ לגודל הטבעי שלהם, והם עולים, ויקום ויקטום עד חורמה. כך אותי. כלומר, הם עולים למעלה, והם לא נותר מהם אף אחד, דרך אגב, שתדעו שחזון העצמות היבשות של יחזקאל זה הם. אתם אלה שנערו במעפילים. ואחרי שהאגו מתכווץ את הגודל הטבעי, אז כל החשבונות האלה זה כן טוב, זה לא טוב, ואנחנו צריכים לעשות ככה, אנחנו צריכים עוד לארץ ישראל, אז כבר לא מתחילות כל השאלות האלה. כשאחרי הסיפור הזה, עם ישראל, אנחנו רואים, הולך במדבר בשקט, בשקט, אל תחת ישראל. נגנרו המלחמות. אין יותר. אחרי שרוצים שתי הסתירות גדולות ממשה רבנו, הוא אומר, עד כאן, אנחנו רואים, אומנם אין מוקדם מוכר בתורה, ואנחנו אחר כך רואים, אנחנו רואים שיש מחלוקת, היא כבר מחלוקת על אישי, של קורח, על משה, זה לא כבר על הרעיון של ארץ ישראל. הוויכוח על ארץ ישראל הסתיים. כן לבוא לשם, לא לבוא לשם, טוב במדבר, זה נקבע, אין את זה. המקום הכי טוב בשבילי הוא פה או שם, פשוט נעלם. כי הקדוש ברוך הוא מצליח לעלות לארץ, אז יש ויכוחים אחרים, נכון? נכון. בוודאי.
אז למה כשהם עלו הם קיבלו את
לא כי כשהם עלו, אתה מדבר על המעפילים? כן, כי זה לא היה הזמן. כי מה קרה? זה היה אחרי חטא העגל. אחרי חטא העגל. ואחרי חטא המרגלים. ונקצרה גזירה שארבעים שנה הם יהיו במדבר עד אשר יתמו כל הגוי. אז יום כבר שלום פעם אתה אומר, טוב, אנחנו נסבור גומר ככה, אבל אני רוצה אחרת. אתה רוצה אחרת? בבקשה. יש לזה נשים. נכון. לכן, אבל אחרי זה אנחנו לא רואים שיש ויכוחים על הדצה, יש ויכוחים אישיים על משה, קורח חולק עליו, על הזהרה, על הארון, אבל לא על הנושא של הדצה, זה נגמר. כי לאחר מכן, בפרשיות אנחנו אומרים זה קורח, ואחר מכן זה חוקת. ואחר מכן זה מלאק, זה כבר אותו, אבות יריחו, זהו, אבות מעורר, זה ביריחו, נמצאים בפני ארץ ישראל, נגמר. יותר שפה, פה בנושא ארץ ישראל, ומקבלים שתי ספירות כמו שצריך בחדר המעפילים, משה הבין והעם הבין. על זה לא מתווכחים. פה עושים מה שהקודש, פה הוא רוצה לו מה שאני רוצה. אני רוצה רק לדלק על הסיפור החסידי, ואני רוצה שנעבור לאחד הברכה, אמרנו שיש תוספת ברוכה, בעניין מהארון הקודם, על הפסוק ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. אז הסבא הקדוש מקומאנה, האדמו"ר הראשון של קומאנה, אומר, כותב כך, ופה זה ממש ציטוטים, אני אסביר. המצווה שלא ללך כבר מחשבת היצר המביא אותו להרהר על בוראו. כלומר, ברגע שהאדם נמשך אחר היצר למעשה, אומר הסבא, שבזה האדם מהרהר אחר הבורא. כבר יש בו מין כפירה מסוימת. ודע, שזה ברור, בכל עת שיעבור המחשבת אדם עניין מר ורע, זה בסתירת אמונה. כלומר, ברור שאתה חושב על חטא, באותו רגע יש לך חסר באמונה. אבל תדע, שבאותו רגע דנים אותו דיני נפשות, או אותו, או את אחד מבנה. ברגע שיש לי אירוע עבירה, באותו רגע אני עומד לדין, או אחד מילדיי, בבינים של מעלה. לכן, התחזק עצמו מאוד לבדל מחשבות רעיות האלו, להיקשר נפשו באמונת אל העולם. אבל רבותיי, לא לחפץ אמונה ענקית, מופתית, באמונה פשוטה. מה זה? להאמין ולידע דלת אתר פנוי מיני. כמו שאומרנו, אבל שם טוב נשאר הפרדיקים. פשוט! אני מאמין. היה לי טלפון השבוע ממישהו שאמר לי, תשמע, אני לא יודע, אני יש לי קשיים באמונה וכדומה. אמר לי, תגיד, תקם בבוקר. אתה אומר מודה אני, ברגעי. אמר לי, לא מאמין את הקודש שלך. אתה לא מודה סלט, ואתה אומר, מודה אני לפניך, מלך חי וקיים. אתה מאמין שהוא מלך חי וקיים. אתה יכול להגיד שבמשך היום יש לך קושי כל הזמן לזכור שבא... מחובר על הקודש בו. תגיד 50 פעם ביום, מודה אני לפניך, מלך חי וקיים. מה הבעיה? תזכיר לעצמך. אבל אתה לא יכול להגיד שאין לך אמונה בקודש בו, כי אם אתה אומר שאתה מקפיד בגלל את הקרב, להגיד מה יעני, אז אתה מאמין. אתה אומר בפה, אין לנו יותר דבר חשוב מפה, כי את פה זו אמירה של עדות, אתה מעיד, אתה ממש מודה בפיך, והודעת בעל דין כנאה אליהם, אתה מודה בעצמך. ולכן, האמונה הזו, הוא המחיה את הכל ומהווה הכל. ודן את הכל, כל תנועה ותנועה וכל דיבור ודיבור, הקדוש ברוך הוא רואה, משמיע, ויעשה כל שעה תשובה בשמחה ובלב טוב לעבוד את בוראו. מסופר על החפץ חיים, שבחוץ לארץ נוסע פעם לאיזה מקום בעגלה, לוקח מה שנקרא מונית פרטית, עגלון פרטי, יותר להגיע לאיזה מקום. אבל דרך, אומר, אני לא כל כך מכיר את חוץ לארץ, ברוך השם עוד לא הייתי שם, אבל יש שדות מחוץ העיר, קילומטרים, קילומטרים, עשרות קילומטרים, לא יודע, של חקלאות, ונו, שדה של חיטה, ויש תמן שעשב ועשו אותו בערנות, אז הוא עשב, תקל ימינה, תקל שמאלה, הלך, לקח חבילה ובא להריס. התחיל לצעוק החפץ חיים, רואי לי, רואי לי! הוא קפק על העגלה והתחיל לברוח, זה גויים, התפסו אותו רחמנא ליצלן, הוא ימות. והוא זוהר, 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 אחרי כמה דקות ארוכות שהוא הרגיש בטוח שהוא כבר ברח רחוק, הוא עצר את העגלה ואומר לחפץ חיים, מה? רואים, רואים, הביא הצפה את המשבור כול השמיים, רואים, רואים! ובכל בוקר, אומר הסבא הקדוש, תראו, יש בעיה, אנחנו לא זוכרים תמיד. ובכל בוקר, אדם ימסור הודעה בפה. שמחז לשלום יסיתנו, השטן, היצר הרע, ויעלה על ליבו איזו מחשבה נגד רצון הבורא, ויהיה בטל ומבוטל. כי הוא הבל וריק אין ממש, במחשבות ושטות שעוברים מצד היצר על חסרי הדעת. הוא אומר, מה זה שוטה? כן? זה אדם ללא דעת. ומה זה אני? אני בדעת. כלומר, אדם, אנחנו יודעים, לכן אנחנו אומרים, חז"ל, אומרים בתלמוד, שאין אדם עובר עבירה, אלא אם כן נכנסה בו, רוח שטות. כלומר, אותו רגע אין לו דעת. אז לכן הוא חוטא. כי אם היה לו דעת, אז הוא היה יודע שהקדוש ברוך הוא משגיע, הוא קיים וכו' וכו', ולא היה חוטא. ולכן, יבטל אותם בכל ליבו באמת. וכן שלא לערב במחשבות זנות ותאוות תענוגי העולם הזה. יתעמק בהם שלא לשם שמיים. והמערב בכוונה במחשבות זנות עובר בלב זה וכמה לערים נוספים. אלא ידחה אותו מליבו. ואת אותה תשוקה יהפכר לתשוקה תורה ותפילה. איך זה בא ורסמה? על ידי יראה. איזה יראה? כי רב אמר בסופו בעולם הזה ובעולם הבא. מי שמערב אירועי זנות, ובכל בחייה שדוחה מחשבה זאת, מכניע ענף מן הטומאה. כי המחשבות רעות הן אבות הטומאה. והמעשים הרעים הם ילדיהם. לכן, ישמר שם השם. האדם צריך, כך אותו בסבא, קודם כל למסור מודעה, כאן ישבם זה יקרה, זה יהיה בטל המחויה.
ומה הכוח שלו? איך זה עובד, העבודה
הזאת? איזה עבודה?
לא,
זה מודעות, אתה אומר, אתה זוכר, אתה קודם תגיד, ועד סיום תגיד. ופעם אני זוכר שלפני איזה חצי שנה אמרנו פעם, שאדם, כל מעשה הוא מעשה שהוא עושה, הוא צריך להגיד לשם לכות קודש הבריך הוא שכן. כך כתוב. כל דבר. אתה עכשיו עצמי אשתות, שם לכות קודש הבריך הוא שכן, זה הרי נבא לשתות, קוסטה, כן, בתחיל אורחים הוא כל מה שצריך, ושם כל ישראל, ברוך אתה השם אלוקינו וכו'. אבל אנחנו לא זוכרים. אז אמרנו פעם, שאדם יגיד בבוקר, מה שפוסק מרן להלכה ונפסק ברמה וכולם אין על זה מחלוקת, שכל מקום שמזכיר שם הוויה הוא מכוון להיהו ונהיה, כל פעם שמזכיר שם אלוקים, ומשל כל היום, עד מחר. זה תקיף, הוא בא ליכולת, הוא בא לקוחות כולם, ושמזכיר שם א' ד' נ' ו' י' שלא עבור הכל. יגיד את זה בפה, יגיד בבוקר. אבל יגיד, בכל מעשה המצוות שאני ארצה היום, יהיו לשם איכות קודש הבריחו, שמתה, וסחילוכים, יש נוסחים שונים, על ידי הוא תמיד ונעלם בשם כל ישראל, וזהו. וזה מועיל לכל היום. ודאי ודאי שמי שיותר יהיה ערני ויתאמן, כן, וירגיל את עצמו. אז הוא יגיד את זה בעוד כמה מצוות במשך היום. בסדר, התקלמנו. ואחר כך יגיד בעוד כמה מצוות. כי אנחנו מאוד טרודים, אנחנו עסוקים. אז לא תמיד אנחנו זוכים, אבל אנחנו עושים הודעה. שתדע. שזה הרצון שלי, בתפילת 18. אתה מסיים תפילת 18. כן, מה אתה אומר? אתה אומר, והכל ישראל ימרו אמן. אחר כך אתה אומר, זה פסוק, יהוד הרצון, ימרי פי. נכון? דוד המלך אתה אומר. והגיון מביא לפניך. השם צודה בגועלי. שאלת את עצמך מה הפסוק הזה? יהוד הרצון ימרי פי, נו, אני מבין. שמה שאמרתי יהיה לרצון. במילים אחרות, קודש ברוך הוא תסכים איתי, באתי ברשימת פניות, התקבל אותו. בסדר? מה זה קיום ליבי? הרי מה אני ביקשתי? אלא רצון. קיום ליבי זה מה שאני באמת באמת חושב שיהיה גלוי לפניך. הפנימיות הפנימית שלי, לא מה שלמה את זה אני אומר ואני פעם אמרתי את התפילה כמו מכונת הקלטה. לא. אלא באמת אני רוצה לכוון, באמת אני רוצה לגעת, באמת אני רוצה להתרובב להתקדש, אבל לא כל כך מצליח, והגיון לי בלפניך. פגרת, זה מחולק. יהיו לרצון נראה פי, תדר. והגיון לי בלפניך. את הפנימי, את הפנים פנים שלי כיהודי, את זה נשים לפניך. אשר תורי בגועלי. אבל זה הכוח של המודעה. זה הכוח של האמירה.
המודעה הזאת היא אבל על דברים הלא טובים.
לא, שים לב, אתה אומר שכל הדברים הלא טובים שאני אעשה היום יהיו בטלים ומותרים. זה בסדר גמור.
איך אני מבטא אותם? אם אני אעשה אותם חלילה, הם קיימים.
נכון, אבל זה שלב שני. קודם כל אדם צריך במודעות שלו לומר, כל יום, לומר, שאתה מבקר מהקדוש ברוך הוא שאין בדלת מודלים, כלומר זה לא רצונך האמיתי הפנימי, אלא בגלל סיבות כאלה אחרות, אתה לפעמים שרץ. אבל תכיר בזה, שאתה שרץ. ואני חושב שאנחנו לא אוהבים שרצים כל כך. ואז יש את כל השיטות האחרות שאדם תראים על מה, אני עובר עבירה פלונית, כן? אבל לפני שעברתי בעבירה היה תהליך של מחשבה קודם. מה הביא אותי לחשוב על מה? על העבירה הפלונית האלמונית הזו. נכון? זאת אומרת, שאני צריך לזכור ולראות מחדש את הציטית שלי. כלומר, אני צריך לחפש את הקדוש ברוך הוא, כי אני כבר שכרתי שיהיה ציטית. שכרתי שהוא מתחבר ואני צריך לחפש אותו. כלומר, אני צריך לחזור לאמונה הבסיסית שלי, שיש בורא ומשגיח לעולם. עכשיו, אם יש בורא ומשגיח לעולם, בוא נראה מה גורם לי לחשוב על הדברים האלה. ואז מה יצא? אני מגיע לאט לאט לעבודה, רבותיי, אין קסמים בעולם הזה. אין מופתים בדברים האלה. אין. זו עבודה. עבודה, עבודה גמידות, עבודה של חקר פנימי. רבנו הרמח"ל במסילת ישרים כותב, שתי מידות ראשונות, הוא כותב עניין של זהירות וזריזות. והזהירות והזריזות הם כאילו, הכל מחובר על אחד באחד, והפרקה של רבי פנחס בן יאיר. אבל, זה דבר נורא מעניין בדבריו. איך אדם נזהר, קל מאוד להגיד, עם כל דבר שמסכן אותו, נכון? אדם רואה סכנה, הוא מתרחק. כלומר, זו תכונה טבעית גם של כל בעל חי בטבע. איך הילדים בבית אמרו לי עכשיו, לא מזמן, סיפרו לי בדיחה. אז אני צחקתי כי, אבל אמרתי, וואו, איזה רעיון עמוק הם נתנו פה ולא הבינו. אמרו לי, אבא, תגיד לי, למה האתון, נקבה של החמור, עצובה כל הזמן. אני יודע, אמרו לי, כי בעלה, חמור. אז צחקתי, כן, מבדל לזכות. אבל אחרי אמרתי לעצמי, ישבתי אחרי כזה, אחרי זמן, אמרתי, רגע, תשמע, הרי הבעל שלנו אמר שכל מה שאדם רואה או אומר או שומע, זה לחפש משהו בעבודת השם שלא סתם שאנחנו להגיד את הבדיחה הזו. מה אני עם חמורים ואתונות בגלל בדיוק עכשיו? אז למה זה בא אליי? אז אמרתי, תראה מה זה, זה לא יאומן. האתון מרמזת לנו המון דברים. קודם כל, אנחנו יודעים במשנה, באבות כתוב, בפרק ה' או ו', המשנה אומרת כמה שעשרה דברים יראו באלף שבוע מאה שמשות. אחד מהם זה פי האתון. איזה האתון של בילה? הכוונה. עכשיו הקבל מקומנה, בספרו נותר חדל, כותב, מה זה פי האתון? שם שליטת החיצונים. אמרתי, תראה מעניין, למה היא עצובה? למה החיצונים עצובים? כי אתה חמור. כי אתה דבר בחומר. כי כל העניין של הקליפה והחיצונים זה בגלל חטא אדם הראשון. זה בגלל חטא אדם הראשון, הכל התפזר. העולם רוצה ושואף לחזור לשלמות שלו. אנחנו יודעים את זה ונזכיר את זה הרבה פעמים. היצר הרע שלנו למה יצא, הוא מעט חטא אדם הראשון. לפני כן לא היה, כי לא היה אדם, לא היה חטא. ובזמן הקצר שאדם לא חטא, לא היה יצר רע. הוא היה, אבל הוא היה מלאך אחר, הוא היה מלאך קדוש, היה לו תפקיד אחר. ולאחר החטא נשברו כל העולמות. מי שרוצה שיסתכל ככה בפרי עץ חיים, או אפילו לפני זה בעץ חיים, בשער הראשון, השני, שבע מלאכים, מלאכים כדמאית, לא נרחיב את זה כרגע כי זה לא השיעור שאנחנו לומדים בו את הדברים הללו. אבל למעשה גם היצר הרע בסופו של עניין כשיבוא משיח בן דוד בקרוב ממש ויגאל אותנו והעולם יחזור לתיקון השלם, רבותיי, יש לי הפתעה בשביל הוא יהיה, אבל הוא יהיה יצר טוב. צד הרע, בוא נאמר, התפקיד הרע שהוא קיבל התבטל. אז יש לנו שני יצרים טובים. לכן אבל תשימו לב, כשאנחנו יודעים את המילה ציר, ציר, צד יציר ורש, זה אותי אותי יצר. וציר עליו נשתחה ונסגר את הדלת. כלומר, יצר עליו הכל זז, הכל נע ונד עליו. הוא זה שמחזיק את הכל. האם האדם יסגור את הדלת ולא ייתן לכל אחד להיכנס, או שיפתח אותה וכל דכפין יצא ויפתח. זה בעלה של האדם. ואם האדם לוקח את היצר ומקדש ומתקן, כי הוא רוצה שזה עבד, הוא הופך להיות ציור, הוא הופך להיות תנועה, הוא הופך להיות המשל לכל התנועה החיובית שלך. לכן אנחנו נותנים מים אחרונים, לכן אנחנו, הוא כתוב במשלקת. אם ראה שונאך, האכילה הוא לחם, מדובר עליו. תן לו את שלו, במה שתרצה את הפי הלכה, כן? הוא יהיה סנגור שלך. כי הוא לא יכול להיות כפוי טובה. אין דבר כזה, אצל הקודש ברוך הוא. אין דבר כזה לא מלאכים. בעולם האמת אין שקר. ואם עשית הרע על היצר הרע טוב, אז הוא מתנגר עליך. הוא יטוב לך. כי כל עניינו הרי שתעשית את התורה, לפי קיימת מזלות השם. ככל שהניסיון גדול יותר, כן, כפוס הרע, אקרא. אם הצלחת אותו, השכר שלך יותר גבוה. ומי עומד לפני הקודש ברוך הוא אומר, מגיע לו שכר? הוא! הוא בא ומעיד שניסיתי אותו והוא עמד בזה. זה הסנגור הכי טוב שיש. תראו לעצמכם בדמיון, שאתה עומד בבית משפט. פה, בית משפט בעולם הזה. יש סנגור ויש קטגור. והקטגור יורד לך אש תופן. ואתה, אין לך מילה לומר, ואתה יודע, אוי ואבוי מה יהיה. ואחרי נאום הסיכה, כל הנאום שלו נגדך, הסנגור מנסה להקל, ואז השופט אומר לתובע, נו, סכם. ואז אומר, תראה, אדוני השופט, היות ואני ככה חשבתי על הנאשם, וחשבתי על דבריו, נראה לי שזה היה בטעות, ואני מבקש לזכות את הנאשם. הכל יתהפך, השופט מה יגיד? שני הצדדים בעד, יזכה את הנאשם. כי אין תביעה, אתה אומר מבטל את התביעה. אין תביעה. זה תפקידו של היצר. היצר תפקידו להפוך מיצר לציר. ולכן, אנחנו יודעים שלדלת כמה צירים יש? שני צירים. זה מינימום. שני צירים. שני צירים בדלת עומד בשם שין ד' י'. אבל, שימו לב, צירים זה בדיוק מה שרוצים להיות בעתיד למה. תקחו את היו ותעבירו אותה להתחלה, זה יצרים, שני יצרים טובים יש לאדם. כי צירים כותבים צדיק ויוד, ראיש יוד ומה. עושים את הצירים, את היוד הראשונה, מחזירים המקום שלה, יצר, רוצים להיות יצרים. שני יצרים טובים באדם. איך אנחנו יודעים את זה? אנחנו ישבנו לא מזמן, בחג הפסח, ולסדר, בהגדה של פסח יש שיר חד גדיה בזבין אבא ביטרי דודי. מה כתוב בסוף? אחרי שאותו מלאך שוחד את השוחד, כתוב ואת הקודש בורגו ושחת למלאך המסת. תסתכלו במפרשים, הוא שוחד את הצד הרע שבו והופך להיות מלאך קדוש, כי זה הגימולה שלו. כלומר היתר הרע למייסר רוצה שנגיד לו לא. הוא רוצה להוריך בוטלו מהשגרה, מהאני קונה, אני הולך לצל קניות בקודש ברוך. הוא רוצה להוציא אותך מזה. כשאתה יוצא מזה הוא יעזור לך. הוא רק צריך לראות שאתה רוצה את זה. רק רוצה לראות שאתה לא מתקיף. אז אם אתה חוטא, נכון? אני חושב לרוח שלו, נכון?
הוא מתגבר אבל.
כן, הוא מתגבר כל זמן.
אני מתגבר.
אני מתקיף, נכון. אבל דה לך. ככל שהניסיון גדול יותר והוא יתגבר יותר, סימן שמה? שעלית המדרגה. כי ככל שהאדם גדול יותר, יצרו גדול ממנו. למה? כי מגיע לו שכר לתור גודל. גם כוחותיו יותר גדולים. כלומר, אם בניסיון הקטן לא עמדת, אז אתה קטן. אם בניסיון גדול עמדת, אז אתה כבר באמת גדול ממה שהיית מקודם, הניסיון הבא יותר קשה. אז היא קונן אליו. אז אתה יודע שהצלחת בקושי, נכון? בכל זה הצלחת. אתה יודע שמחכה לך בפינה. אז תדע, שפור חלילי תהיה באיקו כמו שצריך להסתיים. זהירו אותו ילד לפנים. זהו. תדע, שהוא יראו לך, לא משנה מתי, הוא יתקיעו אותך. אבל בניסיון יותר קשה. באותו עניין. באותו עניין. כמה פעמים? כתב הסבא, שלוש פעמים. אחרי שלוש פעמים שהוא רואה שאתה עומד, זהו, בזה הוא לא יחשיב לך. יש לך חזקה שאתה לא קודם. אז, נו, אז זה יעשה משהו בדמיון, משהו עליין, אבל בזה זה נגמר. תהיה לך דוגמה.
זה לא סובר או ש...
לא, יש את שמה. לא, אבל ראשון, שני, שלישי, לא?
לא.
אבל זה יבוא. איש אדם.
אם אני אגשל באמצע, בין שני הנשימות, אז...
אז אין לך שלוש, כן, זה כמו אישה שצריכה לעקור תומת מילה. אז היא צריכה לשמור על רצף ולעקור את התקופה הקודמת לגמרי. אם היא נשבר, אז היא נשבר, זה מחדש. אי אפשר ליצור רצפים מנותקים. זה הכל. אז זה נראה נורא פשוט, זה מלחמת החיים. זה מלחמת החיים, אבל ידעו לכם, המלחמה הזו היא מלחמת הקיום. היא המלחמה האמיתית. כי אחד הדברים שאני אומר, כאילו לזכותו של היצר הרע, שהמטרה שלו, המטרה שלי היא אותה מטרה, לעבוד את הקדוש ברוך הוא. אך מה לעשות שזה בא בדרך עקומה? מה אני אעשה? מה אני יכול לעשות? זה הדרך, זה הדרך, אבל גם הוא רוצה שאני אעשה את אותו השם. גם הוא רוצה, כי גם הוא מרוויח מזה. גם הוא מרוויח. זה תיקונו, זה שלמותו, זה עניינו, בשביל זה הוא נברא. אין דבר גדול מזה. אין תחושה יותר טובה כשאדם ממצה את עצמו, נכון? אותו דבר מלאך, שצריך לבצע שליחות, הוא רוצה למצות את שליחותו. כי בזה כל קיומו זה כל מהותו. אם הוא לא רוצה את השליחות, אין צורך בו, הוא איננו. זהו. הדף האחרון, זה הזוהר חי, אמרנו כבר, שאנחנו לא כל כך... בשיעור הזה ודאי שלא נלמד את זה. אני חושב שאולי נלמד בשיעור אחר, אבל לא בשיעור הזה של פרשות השבוע. למעשה, הסיפור החסידי כבר הזכרנו אותו בעל פה, אבל שווה להזכיר אותו. יש אנשים, זה קורה, אני מכיר את זה גם כן, שמתביישים. ולא נעים להם לספר על מה שקורה איתם ומה יעשו, ובאים לקבל עצה. ואז... הם מספרים את זה בשם מישהו אחר, וכי מסתתר. אבל יש סיפור כזה, שחוטא אחד שרצה באמת סוף סוף אחרי עבודה פלילית, החליט להגיע לרבי, שזה היה רב נפתולי ורופשיץ, ורצה להתוודות על חטאו שייתן לו סיוע. אבל מסופר שהוא הגיע אליו כדי לשמוע מפיו מה מותר עליו לעשות, אבל הוא מתבייש שהיה להתוודות לפני הצדיק, ומצרד את כל חטאו. כדי לשמוע תיקונה של כל עבירה ועבירה. ובכך, בא אל רב נפתולי מרופשיץ. סיפר שאחד מידידיו עבר עבירות כאלו וכאלו וכאלו, אבל בגלל הבושה הוא לא העיז לבוא בעצמו, ושלח אותו במקומו. לשאול מה התיקון על כל עבירה. טוב, בחיוך רב נפתולי ככה הציץ עליו. בפניו של האיש המאומצים והמומיות ואמר לו, ידידך הוא שוטה. למה? הוא יכול לעלות בעצמו ולהגיד שזה מישהו אחר. לא, אני צריך לשלוח אותך. ולעצר הוא ככה, הוא אמר לו שהוא מכיר את השוונטר ויודע מי המתחבן. אני חושב שאחד הדברים שיש בסיפור הזה, יש פה אמירה גדולה לנו. א', יהודי צריך לדעת שכשהוא בא אל צדיק, הוא בא אל רב, הוא בא אל מישהו שהוא מאמין בו ורוצה סיוע, ועזרה ומציאת תיקון לעבירות, שלא יימש, שיגיד מה הם. אז אחרי שהיו בהם אנשים ברבי, ואני יודע את זה גם, יש פה אנשים שמכירים את הרבי, ידברו איתו, לא צריך להגיד לו מה אתה רוצה, הוא ידע. עוד מפני שבכלל התקשרת, שחשבת להתקשר אלינו, הוא כבר ידע. אבל הוא לא היה אומר כלום. הוא היה אומר, תגיד לי. כי אני אגיד לכם מה השוני, וזה שוני מהותי גדול. א', כשאדם בא לרבי, או לאיש צדיק, איש גדול, והוא מצפה שאותו אדם, אותו גדול, יגיד לו מעצמו, הוא כבר נמצא בבעיה. כי הוא רוצה לראות, נו, האם באמת הוא יודע. הוא בוחר את הצדיק, עד כמה אורך הקודש יש לו, עד כמה הוא יודע. אז הוא לא בא לצדיק. כבר חלק ממנו חסום, חלק ממנו בבחינה, חלק ממנו לא מעניין. בקורו של הצדיקה. שתיים, הוא חושב את עצמו בתדמונה שלו, ביתר שלו, כדי שהוא לא ידע. במלחמת מוחות, אבל שמה רבה. אבל יש לי בעבוד. תראו לך שאתה היית בא לרופא, שקורא לך כאן או שם, היית עושה אותה פלסטיק הזה, הוא היה מעביר אתו במחשב, והיית מתשב להגיד, אבל בכלל כן, שהרופא יגיד לך מה יש לך. אבל ברור שלא תעשה את זה. אבל הוא איש מקצוע, הוא המומחה, הוא צריך לדעת. אתה מתחיל לטפל לו, תשמע, זה לי ככה, כואב לי פה, זה בגוף. אבל כשבאים אל הצדיק, תחכים שהוא יגיד לך, מה אתה באת פה לבחון אותו? אז אתה לא. אם אתה רוצה באמת סיוע, אם אתה רוצה באמת עזרה, תדבר, כי הוא הרופא, זה בגוף וזה בנפש. אבל למה חשוב שתדבר? כדי שהאוזניים שלך ישמעו מה אתה מדבר. כדי שתתעורר מלכן, כבר אתה בעצמך תתחיל להתעורר. זה חלק מהתיקון. כי עד היום שמעת את זה בבטן. אף אחד לא יודע. כי לא נראה לי העדה. זה חי, סימן שאלה. ככה אני פעם אמרתי לו שירי אחד השיעורים על הפסוק הזה. ולא נראה לי האדם, זה חי סימן שאלה, איך הוא חי בכלל? איזה חי הוא זה, אין לו כלום. תבוא תגיד. הרי שאדם משמיע לאוזנם, זה תחילת התיקון. ולכן אמרו שיש שלושה דברים סימנים בישראל. אחד מהם, בישנים. ממה אני בישן? מה העבירות שבידיהם, ככה אני אמרו. והעבירות שבידיהם אני בישן. כי גובר חסדים לא צריכים להתבייש, נכון? ורחמנים לא צריכים להתבייש. אז לא מתביישים. זה שלושת הסימנים. מה העבירות שבידיהם. לכן נבין גם מה שחזר עובד במקום אחר בתלמוד, שהאדם חוטא, אחרי החטא הוא מצטער על זה. הוא לא טוב, לא טוב לו. עצם זה שכבר לא טוב לו כשהוא קולט שהוא חטא. עם עצם התחושה הזו של אוי, איזה פשטה עוד פעם. אך, נכשלתי, רבותיי, זה דרכה של תשובה. זו תחילת תשובה. כי כשבן אדם צר לו מהעבירה, כבר חלק ממנה נעלם. אלא אם כן עושה במי. אנחנו לא מדברים על זה. אבל, בדרך כלל רוב ישראל שהוא יגיד. שומעים? לכן, תשים לב, שאני תמיד שוגג, גימטריה של ישוב. כגונים שוגג בשין, בוו, ג' וג', ג' וג' זה 3 ו-3 זה וו, נכון? כך למדתי, 3 ו-3 זה 6, זה וו. ויש לנו שין, וו, וו, וו ועוד וו זה 12, 12 זה אותיות י"ב, יש לנו שין, י"ב, אני לא ישוב. כשאדם עושה בשגגה, הוא מתחרט וכואב לו, הוא מצטער, זהו, זה תחילת התשובה. זה הסוד של המילה שוגג. בשגגה יש את התשובה. כי בחטא יש את הקדוש ברוך הוא. מה שהבעל שם טוב אומר שגם בחטאים, יש שם את הקדוש ברוך הוא, היה כותב רבי נחמן בליקוטי מוהר"ן, גם המקום הכי 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 נמוך, שם נמצא הקדוש ברוך הוא, שידע שהוא שם ויצא משם. כי המילה חטא, אנחנו יודעים חטא, תת א', נכון? אמת או לא? אז תקחו את א', תוסיפו לתת, וקיבלתם מה? י', נכון? כיתה זה 9, אז א' זה 1, אז נהיה 10 של דיוק, נשאר לו חי. חי הוא במה. שם הקדוש ברוך הוא, בחטא הוא נמצא. בתוך החטא הקדוש ברוך הוא נמצא ואומר ליהודי, תעזור לך, תהיה חי. כי כל מה שאתה חי, אתה מחווה הקדוש ברוך הוא, חטאת, הפרדת. הפרדת זה נהיה חטא. חבר חדש. אתה חוזר לך. כי רצון שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו את הידע האמיתי של דע מה למעלה למעלה. דע בידיעה, בחיבור. דע בתורה ובחז"ל דע לשון חיבור. האדם ידע את חווה אשתו. זה חיבור ממש, אין נתק. וזה אנחנו צריכים לעבוד. שייתן לנו ידיעה ברורה, דע מה השם רוצה ממך, לא מה אתה הולך עם סל קניות לקדוש ברוך הוא עם רשימה. זה אנחנו יודעים טוב מאוד. אלא לנסות לעשות מהפך בחיינו. ולחשוב מה השם רוצה ממני. נכון שיש לי פעמים סל קניות שאני צריך לשמוע הקדוש ברוך הוא. לכן הוא נתן לי 3 פעמים ביום, 18. שמתחיל בשבח, ואחרי זה בקשות. מותר לך. 3 פעמים ביום יש לך סל קניות הקדוש ברוך הוא. אבל אחר כך, בין לבין, מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני? הוא לא אומר לך, אל תבקש. תבקש. בוא תיפגש, יש לנו פגישה, שחר יש לנו חבר מית, בפגישה תדבר על מה שאתה רוצה. אבל בין לבין, קודם כל תשאל רגע, זה רצון השם, שהילדים שלכם בבית ישמעו את המילה הזו, ביום פעם ביום. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, זה רצון השם, מה שאתה רוצה. לא משנה שאני לך עכשיו, לא אכפת לי, לא מה, לא, צריך לשמוע. שהמילים רצון השם יהיו בבית, לפחות כמו הרבה אמירות אחרות בבית. זה חלק מהבית, בהוויה היומיומית של הבית, זה נקרא שם שמיים שגור בפיו. שהילדים ישבו כל הזמן, זה רצון השם, זה מה שהשם רוצה, זה מה שהשם מבקש, שהקדוש ברוך הוא יהיה בבית, אז יהיה גם ברכה בבית. כי כל מקום, איך אומרים בשם הבשט, כל מקום שנותנים לקדוש ברוך הוא להיכנס, הוא נכנס. איפה שעובדים לו? אז הוא נמצא, אבל לא רואים אותו. שלא רואים אותו. אני רצון באמת שאנחנו נהיה בבחינה הזו של דמה למעלה ממך. מה רוצים ממך? ואני אמרתי פעם בספר שלי על מסכת אבות, קראתי פעם, מה זה דמה למעלה ממך? אמרתי שאתה צריך לדעת שכל מעשה שאתה עושה כאן למעלה זה ממך. אנחנו משפיעים על מה שקורה למעלה. אנחנו משפיעים בכל דבר ודבר על מה שקורה בעולמות עליונים. אין נתק בין העולמות. אין. זה עולמות שמשתלשלים זה מתחת לזה, אבל הם מחוברים זה עם זה. ודע מה למעלה ממך. מה שאנחנו נעשה כאן, אנחנו נשפיע שם. ואם אנחנו נעשה כאן טוב, אנחנו נשפיע שם טוב, אז תחזור אלינו הטוב. אז באמת, בפרשת שלח לך, שאנחנו נקרא פרשת המרגלים, שנקרא פרשת המעפילים, שנקרא פרשת הציצית, נעשה רגע בקריאה בתורה כשנשמע, להפנים היטב היטב לראש מה התורה מצווה אותנו במצווה הזו. לא לחינם היא סוגרת את הפרשה העגומה הזו שלנו עם מרגלים ומעפילים. וראיתם וזכרתם ועשיתם. יש קשר בין הראייה לבין הזכירה לבין העשייה. ואם אדם רוצה לדעת בעבירה שהוא עושה או חושב מה לא בסדר, אז לא, שילך אחורנית בדיוק באותו סדר. ראייה, זכירה, עשייה. אם אתה לא, אם אתה עושה או הולך לעשות דבר שהוא אסור, לך אחורה רגע ותסתכל. האם אתה זכרת שזה אסור? האם בכלל זה בא בחשיבה שלך? ואז תלך אחורה אחורה לראייך. וראיתם אותו, יש בעל הבית למעלה. רואים או רואים? כמו שאמר החפץ חיים. ובדעת השם, שהקדוש ברוך הוא ימלא כל מי שלא בבחן לטובה, ואנחנו, השבת הזו, שבת פרשת שלח, ישלח לנו הקדוש ברוך הוא שפע, ברכה, ישועות, נחמות, לכל מי שצריך, בגשמיות כולנו צריכים, ברוחניות על אחת כמה וכמה, אבל בוודאי ובוודאי, שהקדוש ברוך הוא ישלח לנו את משיח תדכנו, ימלא את הסל, ימלא את אותו כלי שבו צריך לרדת לקו משיח ודוד, שיחלו כל הנשמות שבשוק, ונוכל באמת לקבל את פניו של המשיח בשמחה ובטוב לבב, ממש בקרוב, קרוב, ממש, ממש, שנזכה לשמוע את כל שופר בראש השנה הקרוב, כלומר בכל המדינה, גם אם זה בשבת. וזה קורה רק אם יש בית מקדש. רק אם יש בית דין, רק אם יש הנזק. אז באמת, בעזרת השם, שנזכה לחגוג את החגים הבאים, בשמחה, י"ז בתמוז, בתשעה באב, שהפכו להיות ימים טובים, שמחים, כי כבר לא נצטרך את זה. זה יהיה אחרינו, הלוואי, כן יהי רצון, אמן ואמן.